זה יום תורה למדלת בלכותי מורה, וכמובן שלא נגמור אותה היום, השם יעזור שנתחיל אותה היום. אני לא יודע נתחיל אותה היום, יש לו מדבר שם על משהו שכדי צריך להבין, כל תורה, כל פרק, כל מאמר, כל עניין תמיד זה תשובה וזה מצוקה. היה בחב"ד, היה הרבה לזכות עצר, מי ששמע את השם, שמעתי את השם הזה. הוא היה מלמד טניה, אז מלמד לזכות עצר. היה מלמד טניה, אז היה מלמד, היה חורז על כל הטניה סיפור אחד ארוך. מה היה אומר? היה אומר, היה פעם חסיד, סיפור שהוא המציא. היה פעם חסיד שהציק לו השאלה הזאת והזאת. אז הוא נסע לרבה, הוא לא אמר איזה חסיד, הוא לא אמר איזה רבה. והתשובות שהרבא אמר לו, כתובות בפרק הראשון של הספר. הוא נסע הביתה, ניסה לעבוד עם זה, נהיה לו שאלות אחרות, אז הוא נסע עוד פעם ושאל עוד פעם. אז התשובות של הפעם השנייה זה הפרק השני של הספר, וכן הלאה. זאת אומרת, זה יש שם בכל הספר עם כל החלקים יש יותר מ-100 פרקים. אז יותר מ-100 פרקים ניסע על הרבא ולשאול שאלות. ואמר לנו פעם רבי יואל כאן, אחוי זאת של הרבא, הוא אמר, תסתכלו על שולחן, תשפחו מים על שולחן. לאן על מים הלכו? לכל הכיוונים, אחרי דקה לא ישארנו. אבל אם יש חקיקה בתוך השולחן, לא חור שהמים ישפכו דרכו על הארץ, חקיקה. אז מה יקרה? איך שיש חקיקה ישארו קצת מים. הוא אומר, ככה התורה והחסידות וכל העבודות שאתם עושים, איפה שיש צורך, איפה שיש כאב, איפה שיש שאלה, איפה שמשהו לא בסדר, שם זה נשאר. אם הכל בסדר, ואתה בא רק בגלל שאתה צריך להיות עם, היום בשביל להיות עם, אתה צריך ללמוד פנימיות, אתה צריך לדבר על ספירות ועל עולמות, זה לא נשאר. אם כואב משהו, אז הכאב הוא כלי קיבול לקבל. אוקיי, אז כאן, זה ברור שבלכותי מהר"ן, בכל תורה, צריך להגדיר, לפני שמתחילים ללמוד את התורה, מה כואב שהתורה היא התשובה לכאב הזה. וכאן הכאב הוא כאב די גבוה. אנחנו צריך לדבר הרבה, זה קצת קרוב למה שדיברנו עכשיו, זה לא עם תוכנה. עם תוכנה, השגחה פרטית. הכאב הזה מגיע לבן אדם שהוא כבר בן אדם. ואצלם חסידים שאמרו על מישהו שהוא מהות אדם, זה היה התואר הכי גדול. היום כל אחד זה הרב הגאון בעל מסירות הנפש. אבל אני זוכר שאני הייתי ילד ששמעתי מהזקנים שהם אמרו על מישהו שהוא היה מהות אדם, אז כולם ככה התיישרו, כן? כמו שמזכירים את הבעל שם טוב או משהו כזה. נגיד על אחד מאיתנו שמשתובב פה חלק מהביולוגיה שהוא באמת בן אדם, זה תואר כבוד גדול. ובאמת זה אני מתכוון להגיד את תואר כבוד גדול. מדובר כאן על מישהו שיודע להיות בן אדם. עכשיו בוא נחשוב רגע, ודאי שכל התורה כולה ניתנה לבני אדם. הקדמה אחת אנחנו צריכים להבין, ככה התורה מתחילה עם חרפה שעברה ליבי. לפני זה כתוב, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואחרי זה מיד בהתחלת התורה הכותרת זה אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מאוד יפה, נכון? נפלא. הפסוק שמתחיל את התורה עצמה זה חרפה שעברה ליבי, זה כבר מראה משהו יפה. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, כשאתה בא הביתה ואתה מתחיל לפתוח את החבילות, אחרי כל ההשגות העליונות, אתה רואה שחרפה שעברה ליבי. אז מה עושים? אתה צריך להבין קודם כל את המהות של השבירה בכלל. חלק מהעניין של השבירה זה השכחה. שכחה, צריך לומר. מה? לא, אמרתי, חלק מהתיאור של השבירה זה סוג של שכחה. כי כשאנחנו מדברים על שבירה גשמית, גם שבירה פיזית של כוס שנשבר, לא תמיד אפשר לזהות מהשברים שזה היה כוס. זה מין נתק מהשורש. זה סוג של שכחה, ונדבר על זה בהמשך עוד פעם. אבל העיקר הנקודה זה סוג של שכחה שבן אדם שוכח, והוא לא יודע, הוא לא זוכר מה הוא שכח. על זה דיברנו לא מזמן. תחשבו שאתם בדרך, עליתם על אוטובוס שנוסע לקריית שמונה, אני יודע, הוא נוסע על כביש 6, אין לו תחנות בדרך, שכחתם משהו בבית. ואתם בשום אופן לא נזכרים מה שכחתם. ואם עליתם על מטוס שנוסע 13 שעות בארצות הברית, ושכחתם איזו חבילה בבית, אתם לא נזכרים בשום אופן מה שכחתם. ואתם מתחילים לבדוק, הכל נמצא, הדרכון, הכסף, הכל, וזה עד, ככל שהכל נמצא, אז אתם נמתחים עוד יותר. אז מי יודע? מי יודע מה שכחתי? ברגע שאתה נזכר מה שכחת, יכול להיות שזה משהו שמאוד מאוד חשוב לך. באמת חשוב. וזה יחסר לך. אבל ברגע שנזכרת מה שכחת, כל הכאב מתנקז בנקודה אחת. אני יודע מה שכחתי, כואב לי, אבל אני כבר לא מבולבל לגמרי. כבר קרה איזה שינוי, לטובה. אנחנו מסתובבים בעולם, ואנחנו שכחנו שאנחנו שוכחים. אנחנו לא יודעים שאנחנו שוכחים. יש שכחה אחת שאנחנו שכחנו את השם יתברך. ורם לבבך, ושכחת את השם אלוקיך, וכתוב שם, פן! תשבע, פן, איך כתוב שם? ובתים טובים תבנה וישבת, כתוב שם פן, ישמר לך פן. פן תשכח את השם אלוקיך, כתוב כמה פעמים. זה מצוות לא תעשה, זה מצוות לא תעשה שקשה להניש עליה, כי היא בשבע אל תעשה. אבל היא בעצם, זה איסור באורייתא לשכוח את השם. ואנחנו כמעט כל הזמן עוברים על האיסור הזה, מה עושים? זה שאלה אחת. זה כבר כאב. אבל זה עדיין לא הכאב של התורה. אחר כך יש עוד נקודה שאנחנו שוכחים את עצמנו, זאת אומרת את הנשמה שלנו. אנחנו רואים בתוך עצמנו רק את הקליפה. כאילו שכל המציאות שלנו זה קליפה. זה אנחנו. תלמידה בעל שם טוב כולם כתבו שהאדם עצמו זה הנשמה, לא הגוף. מה ראיה? כי כתוב על בשר אדם לא ייסח. ובמתכונתו לא תעשו כמוהו, על שמן המשכן. אם זה נקרא בשר של אדם, אז מי זה האדם? הנשמה. בתניה הוא כותב שזה נכון, אבל המצב שלנו הוא כזה, שלנו נדמה שזה אנחנו. ולכן חז"ל תקנו נשמה שנתת בי טהורה. מה זה אומר? אם נתת בי נשמה, אז מי אני? אני לא הנשמה. אני הגוף, אני הנפש הבעמית. אז יש כאן, עוד פעם, מי אני? אז בטח, מצד המצב שלי, אז אני הנפש הבעמית. עם זה אני מזדהה. זה אני. יש לי נשמה! וצריך להזכיר לי שיש לי נשמה, אני יכול אלף פעמים ביום לשכוח את זה. זה השכחה השנייה. עכשיו, מזה נובע שהחיבור בין הנשמה, בין הנפש לקדושה, לנפש לקליפה, הוא חיבור לא נכון. הוא חיבור לא נכון, זה כמו ששמים את העגלה לפני הסוס, ונותנים לעגלה להנהיג. זה נקרא שהנשמה היא בגלות. והשפה של חסידות זה נקרא שהנשמה היא בגלות. הרב חל כותב שכתוב גם בעוד ספרים, לפניו ואחריו, שכל פעם שדבר לא נמצא במיקום שלו האמיתי, לפי החשיבות שלו, אז הוא בגלות. והגלות של עם ישראל התחילה אחרי ששלמה המלך נפטר. אם שישק מלך מצרים העיז להתחצף ולעלות להילחם על ירושלים ולקחת שלל, אפילו שהוא לא פגע באף אחד, אבל עצם החוצפה שלו זה מה שעם ישראל היה בגלות. וזה נקודה שצריך לחשוב עליה. אז זאת אומרת שהנשמה שלנו היא בגלות, ואנחנו מדברים על קרבה אל נפשי גאלה. זה לא רק לך דודי, זה פסוק בתהילים. הנשמה שלנו בגלות. אנחנו לא מחוברים, החלקים שבנו לא מחוברים נכון. יש שהם לא מחוברים נכון, אז למעשה דבר שהוא לא נכון, בפנימיות הוא לא קיים. הוא קיים רק למראית עין. זאת אומרת שאנחנו לא מחוברים. וזה מופיע גם בתהילים, אין שלום בעצמי לפני חטאתי. ובדרך הרמז הם ברשו אין שלום בעצמי, זה רק שינוי נקודות, אין שלום בעצמי לפני חטאתי. אנשים כל כך מחפשים את השלום בחוץ ושמרגישים ריקנות בפנים, אין שלום בפנים, אז הולכים לעשות שלום עם כל העולם. אם היה קצת שלום בפנים, אז יודעים טוב טוב עם מי אפשר לעשות שלום, עם מי אפשר לעשות שלום. אבל אין שלום בפנים, אין. אין שלום בעצמי, אנחנו פורקים, אנחנו אחרי השבירה. אז מה היצע? איזה היצע אפשר להגיד לנו? בפשטות, שבא יהודי ושואל, מה עושים? אני רוצה לעבוד את השם. מה אומרים לו דבר ראשון? התחלה של הכל, מה זה? ללמוד תורה. מה זה נקרא ללמוד תורה? ללמוד תורה זה... תיתן לנשמה שלך את רשות הדיבור. תקשיב. תלמד, תפלל, תפה מצוות. תן ביטוי גם לצד הזה שלך. לאט לאט. זה מה שאומרים זה יסתדר. זה לא פותר את הבעיה. אבל זה יותר טוב מה שבלי זה, זה בטוח. מה קורה אבל, אני כבר מבין את הכל, אני כבר יודע שזה... אני יודע שאצלי העגלה לפני הסוס, אני יודע שהנשמה אצלי בגלות, ואני יודע שהכל הפוך, ואני דוהר ישר לתהום, אני יודע שהכל הפוך. ואני מנסה ללמוד, אני מנסה להתפלל, אני מנסה, ואומרים לי תתפלל, ועוד יותר, מעצבנים אותי רק. מביאים לי את כל הספרים שבעולם, שמסברים לי את התפילה, ואיך כל שורה בתפילה מדברת על עניינים כל כך עמוקים. וככל שמסברים לי את זה יותר, אני מתעצבן יותר. כי אם זה יכול לפחות אם זה היה תפילה פשוטה, אז עוד היה לי איכשהו, והיה לי כוח להגיד אותה. כשמתחילים להגיד לי שזה מין דברים כאלה עליונים וכאלה, ואני אין לי כוח. בלכותי מרן כתוב, תורה סמכי, כתוב שיהודי בסוף התפילה הוא צריך להחזיק עדיין בתחילת התפילה. ואני בתחילת התפילה, אני כבר מוזיק בסוף התפילה. אני לא רוצה להתפלל, אין לי כוח. ואם ככל שיושבים ומסבירים לי יותר כמה מעלת התפילה, אז אני רוצה לברוח. שמסבירים לי שהתורה זה חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. זה לא מדבר אליי. זה מעצבן אותי יותר. מה עושים? כאילו, הקדוש ברוך הוא מגלגל אותנו, כל דור, בפרט בדורות שלנו, שנהיינו מודרניים עם חשיבה לבד, אין לנו אמונה פשוטה ותמימה. הקדוש ברוך הוא מגלגל אותנו לפינות כאלה שזה מלחמת עולם פשוט מאוד מאוד קשה. מאוד קשה, התחלה מאוד קשה. הסוויץ' במוח הוא קשה, מה עושים? אז יש עיצה שהיא כתובה בכמה מקומות, היא מרומזת בדברי חז"ל והיא כתובה בכל הספרים, בלשון של רבי נחמן בלכותי מוהר"ן, כשהוא מדבר על תפילה, זה לא בלכותי מוהר"ן, זה בשיחות הר"ן, בחיי מוהר"ן, בספרים הקטנים, כשהוא מדבר על תפילה, אז הוא אומר שבן אדם צריך להשקיע את הכוח שלו בלשמוע מה שהפה שלו אומר. 100-200 שנה לפניו לא דיברו ככה. תתפלל, מה זה? עם כל האיברים, עם כל עצמותי תאמרנה, ומה להלן באימה ובירה וברטת ובזהה, אף כאן. ופה הוא בא ועושה מזה כזה דבר, אתה יודע את התפילה בעל פה, נכון? אתה יכול להתפלל את כל התפילה, בלי לשים לב אפילו, נכון? ידוע ומפורסם. עכשיו, מה תעשה? תקשיב. תתפלל בקצב כזה ובקול נעים כזה שתוכל להקשיב. רק תדע שאתה צריך להקשיב. איזה מוטיבציה יש לי להקשיב? לא הבחנו אותי על זה. למה שאני אקשיב? יותר קל לא להקשיב. להיות מרוכז בהקשבה זה מאוד קשה. התשובה היא כזאת. על זה צריך כבר, צריך קצת דמיון מודרך. בוא נחשוב שהגיע איזה צדיק גדול, משהו קדוש כמו אליהו הנביא או כמו משה רבנו, ממש, זו דמות הכי מרכזית שיש לנו, והוא קורא לי, הוא מבקש ממני ששבוע אחד, אני יודע שהמשמש שלו לא מרגיש טוב, עד שיהיה בריא הוא דורש ממני שאני אהיה המשמש שלו. אני צריך ללכת איתו לכל מקום שהוא הולך, אני צריך להיות בבית שם, להסתכל שהכל יהיה בסדר, אני צריך להכניס את האנשים, אם מישהו מנדנד יותר מדי בפנים, אני צריך למשוך אותו החוצה. צריך להיות המשמש, המשמש של הרבי, שבוע. עכשיו אני הולך איתו ברחוב. יש רחובות שהייתי מתבייש ללכת איתו. יש מקומות שהייתי מתבייש ללכת איתו. למה כשאני לבד אני כן הולך שם? מה ההבדל? אני הולך, אני תוקע את העיניים על המדרכה, אני לא רואה את אף אחד, אני לא רואה שום דבר, ואני לא מתבייש, טוב לי, אבל איתו הייתי מתבייש ללכת שם. הוא גם תוקע את העיניים על המדרכה. אבל הייתי מתבייש ללכת, למה? מי יודע למה? למה הייתי מתבייש? כי אני יודע להעריך אותו. והייתי אומר לעצמי, רגע, לאן שכחת יהודי כזה נחמד? תהיה לך לאן לקחת אותו רק לתוך, להכניס אותו לתוך הבוט הזה. הוא יודע לשמור על עצמו, הוא יודע לשחות, זה בסדר, הוא לא יתבע. אבל לך לא היה לאן לקחת אותו רק לפה. אותו דבר, אם מישהו ידבר אליי כשהוא נמצא לידי, אני אחשוב טוב על כל מילה שאני עונה לו, אני עכשיו לא בתפקיד. אני בהפסקה, אבל הוא לידי. אפשר לפתח את זה, אפשר לחשוב על זה שעתיים, שלוש, רק על הדוגמה. עכשיו, בתוכי, איך שאתם רואים אותי עכשיו, וכל אחד מאיתנו, לא משנה מי, אם הוא רק יהודי במוצאו או שהוא התגייר, לא משנה. בתוכנו יש חלק אלוקה. זה לא אדמור, זה חלק אלוקה. אבל זה בגובה העיניים שלנו. זה כבר מצומצם, זה כבר מנטליות, זה כבר אישיות. אפשר להבין אותו. אפשר גם להבין את המצוקה שלו. אם חושבים על הקדוש ברוך הוא, בשום אופן אפשר להבין את המצוקה שלו. אם הוא אנוכי בצרה של הקדוש ברוך הוא יש אגבת נפש מזה שאנחנו עושים עבירות, אנחנו לא מבינים את זה. זה לא מדבר אלינו בכלל. אבל אם אני הולך ואני משקר או גונב או נותן שוחד או כל מיני דברים כאלה, ויש לי בפנים את הנשמה, אני יכול טוב טוב להבין שהנשמה הזאת מתלכלכת. עכשיו, אם אני מחזיק את זה בראש, אז כשאני מגיע לתפילה בעצם, אני לא מתפלל עכשיו. הנשמה, היא מתפללת, רק היות שאין לה פה, וצריך להתפלל, על פי הלכה צריך להתפלל בגשמיות. כן? על פי הלכה זה נקרא שאני חי בתוך העולם הגשמי. למרות שאני מדבר עכשיו על הנשמה, אבל הנשמה הזאת היא אזרחית של כדור הארץ, אין מה לעשות. כן? אז היא צריכה פה, אז אני מנדב לה, תחנה מנדבת, כמו בקשר. אני מנדב לה את הפה שלי. ודרך הפה שלי היא מתפללת. עכשיו, אני מקשיב לתפילה שלה. בוא נתאר לעצמנו שאני יושב ליד דרך הגב, כשהילדים שלי היו קטנים, היה אצלנו בשכונה, היה איזה יהודי, יהודי שבא מהעיר של רבי מנחם מנדל מליטץ. יהודי מאוד יקר, ממש, התפילה שלו הייתה קורעת לב, לא בצעקות, אבל אם היית יושב לידו, היית שומע איך שבן אדם מתחנן על נפשו, פשוט. זה בא ממקום מאוד מאוד פנימי. אהבתי לשים את הילדים שם לידו, לא להגיד להם שהם יושבים שם כדי שהם ישמעו איך יהודי מתפלל, זה מקלקל את הכל. מזה יוצא רק שהם יהיו זקנים, יספרו לנכדים שלהם. אם לא עושים איזה עסק, אז הם לא זוכרים את זה אחר כך, אבל אתה תקרה שלהם זה נכנס. ובוא נחשב עכשיו, אני יושב ליד אותו רב מוישה, אני יודע איך שקראו לו, ואני שומע איך הוא מתפלל. בטח שזה מעורר אותי, נכון? אז מה אני צריך? אני צריך לגייס את רב מוישה, הוא כבר בשמיים מזמן. יש לי רב מוישה כזה בתוכי, יש לי את הנשמה שלי. היא מתפללת, אני מקשיב. מה זה אומר? זה אומר הרבה דברים. קודם כל, אם אני מקשיב, אני מקבל עומק במילים. יש סיפור חסידי על יהודי שהקשיב פעם לתפילה של רבי נתן. אז הוא אמר לו, היהודי כל כך התפעל מהתפילה שלו, אמר לו רבי נתן, עם התפילה שלך אתה מחבר פירוש על התפילה. מה פירוש? כששומעים את התפילה שלו, מבינים את התפילה אחרת לגמרי. כי זה בא ממקום אחר. שאם אני אקשיב, אני משוכנע לגמרי שעכשיו כרגע הנשמה שלי מתפללת בתוכי. אני מקבל הבנה אחרת בתפילה, ואני גם מזדהה אחרת עם התפילה. אני מוכן, אני יכול להזדהות עם התפילה למרות שזאת לא המדרגה שלי. שימו לב, יש כאן חידוש גדול. בדרך כלל אני יכול להזדהות עם, אם אני אומר ברך עלינו השם אלוהינו את השנה הזאת, אני מתפלל על גשם ועל פרנסה, תפילה כזאת אני יכול להזדהות. אם אני אשמע איזה צדיק שבכל אופן ייכנס לי במוח שהוא מדבר על שפע יותר גבוה, אז אני לא יכול כל כך להזדהות עם זה. אבל אם אני שומע את הכל קורא הלב שלו, את התחנונים שלו, בשבילו אני רוצה שיהיה תפילה כזאת. אני רוצה שהתפילה תתקבל למענו. הרי הוא כל כך רוצה. ואני כל כך אוהב אותו, שאני כל כך מזדהה עם הצער שלו, בתור בן אדם. אז בשבילו אני רוצה את זה. שאם יושב בתוכי אחד כזה, זאת פי אלף. בשבילו אני מוכן הכל. וחוץ מזה, אני גם יודע שאני מצער אותו כל יום, את האחד הזה שיושב בפני. אני יכול לפחות בזמן התפילה לתת לו, לפרגן לו אוזן קשבת. ובעצם מה אני צריך לשמוע אותו? השם יפה צריך לשמוע אותו, אז על זה נדבר בהמשך. בעצם מצד הנשמה, ואפילו אם אני לא כיוונתי, הנשמה התפללה. על זה נדבר בהמשך. אבל על כל פנים, ודאי שאנחנו לא לוותר. אם מסתובב ליד איזה צדיק, אנחנו הרי כולנו דתיים, רחמנא ליצלן. אז, ובכל אופן, אפילו כשאנחנו עושים לטיול לרמת הגולן על איזשהו מקום בדרך, יש איזה רבי מוספדאי, איזה רבי יהודה ברבילאי, אז קופצים ואומרים שם כמה פרקי תהילים, כי אנחנו דתיים אחרי ככלות הכל. זאת אומרת, לא נמחק לנו לגמרי הדיסקט, יש לנו עוד איזה רמה של זיכרון. אנחנו מחוברים לקדושה. הנפש הבעמית שלנו היא יהודיה דתית. אפשר להגיד ככה, כן? אז ממילא, אם ננצל את העובדה הזאת וניתן לנפש הבעמית שלנו להקשיב לצדיק שבקרבנו, אז היא תתקרב אליו, היא תהיה חסידה שלו. כן, אנחנו הולכים לקרב רחוקים. הרחוק הראשון זה אני. כן, איך אמר פעם חסיד של בעל התניא, אמר, המהר"ל עשה גולם מחיימר וה... בעל התניא עשה גולם מבשר, שאלו אותו איפה, אז הוא אמר, הנה,
זהו.
רגע, לא הבנתי מה הקשר. אנחנו צריכים שאחרים ישמעו אותנו?
לא צריכים, אבל אין כאלה מונים.
לפעמים
כשאני אתראה בקול אני מקווה כמה
נכון, זה לא צריך להיות בקול שאחרים ישמעו, זה צריך להיות בקול שאני אשמע. לא מדובר על בקול, הרי אני מדבר כולל גם תפילת עמידה וגם וידוי וגם נפילת אפיים. מלכתי אתם אומרים את הדברים האלה בשקט. אני מדבר ממש על כל התפילה, ועוד יותר נרחיב את היריעה עוד רגע. מה יהיה עם לימוד? זוכרים את הסיפור שסיפרתי פעם על החזון איש, שהוא נקלע לאיזה בית של מישהו באיזה מלחמה, הוא ברח. המישהו הזה סיפר את זה אחר כך. והוא ישב שם, הוא היה באמצע כתיבת חידושיו על מסכת מקראות. ושם הוא התחיל לכתוב, את החידושים במסכת מקראות התחיל לכתוב באותו בית שהיה נודד. אז הוא קודם כל, הוא ישב איזה שלוש ימים, ישב וקרא בכל נעים את המשנה הראשונה של מסכת מקוואות. וזה זה סיפר שהוא חזר על זה כל כך הרבה פעמים, שכל הילדים הקטנים בבית ידעו את המשנה ששש מעלות במקווה ידעו בעל פה. אחר כך הוא אומר, הוא התיישב והתחיל לכתוב, הוא כמה ימים כתב, הוא לא ראה דבר כזה. זאת אומרת, הוא עבד על הקשבה. וככה כל הגדולים היו כאלה. זה בעצם המעלה של כל אלה שהגיעו למדרגות גבוהות, שהם ידעו להקשיב. וזה דבר, אנחנו לא רגילים לזה, להקשיב זה לאו דווקא אם זה פונטי לגמרי. להקשיב יכול להיות להקשיב למחשבות, יכול להיות להקשיב לאמירה שקטה. קשב יכול להיות גם ויזואלי, אבל קשב זה קשב, קשב משנה את הבן אדם. יש כאלה שמכירים את זה, אני לא חושב שאני חידשתי חידוש גדול, אבל איך כתוב בהקדמה של המסילת ישרים, כולם מכירים. לא באתי לחדש שום דבר, רק להזכיר את הדברים הידועים. צריך לחשוב על זה עוד פעם. בתורה זה גם אותו דבר. לאט לאט הבן אדם מתקרב, ואז התפילות שלו מתחילות להיות תפילות שלו. בהתחלה זה תפילות לא שלו. הוא שומע איזה צדיק מתפלל, זה הצדיק שלו. הוא שומע את החזן מתפלל, כאילו. אבל לא הוא. הוא גם לא מזדהה עם זה בהתחלה. הוא מזדהה עם זה מתוך סימפתיה, מתוך אמפתיה, מתוך הזדהות עם המתפלל. הוא לא יכול לא להזדהות. הוא כל כך, אני כל כך אוהב את הנשמה שלי, למה שאני לא אוהב אותה? אין בן אדם שלא אוהב את הנשמה שלי. הנשמה כל כך מתחננת על נפשה, תן בליבנו בינה, אז גם אני רוצה שיתנו לה בינה. עד שבסוף אני רוצה שיתנו גם לי בינה. עכשיו פה, זה בדיוק הנקודה. יש לנו... השלב האחרון הזה, שזה מתחיל לעבור מהנפש האלוקית, אל תוך הנפש הבעמית, שכל ההשגות האלה, וכל ההתרגשויות האלה יהפכו להיות בתוך הקליפה, בתוך הנפש של קליפת נוגה. שאם זה נכנס שם, אז אנחנו כבר פחות שוכחים את זה, כי כבר זה הפך להיות חלק מהמנטליות של יום חול שלנו. זה לא רק, כמו שאומרים, זה לא חג, זה לא שבת, זה היום יום. אם זה מגיע לשם, אז סימן שכבר עברנו איזה שינוי. שינוי לטובה. פה אנחנו נתקעים. הרבה פעמים, בשעת מעשה, אנחנו מזהים. אי אפשר לעשות את זה תמיד. אם נתפלל ככה את כל התפילות, אז חצי יום ילך רק התפילות. אבל מדי פעם אנחנו מתפללים תפילה כזאת. אם נרצה, אם לא נרצה, קורה לנו שאנחנו מתפללים תפילות כאלה. שאנחנו שמים לב מה אנחנו אומרים. ועוד יותר קל זה אם זוכרים שזה לא אנחנו. ועוד יותר קל זה... זה יצא טובה בשביל מי שלא יכול להתרומם מה... מהחשבון הנפש שלו. לפעמים הוא עושה חשבון הנפש והוא רואה שהוא ממש חוטא ופושע ומורד. עכשיו איזה פנים יש לו לעמוד בתפילה? פנים אין לנו פניך לחלות. למה? פשענו ומרדנו והבינו מסילות. זה כתוב. פנים אין לנו פניך לחלות. אין לנו פנים להתפלל. אבל לנשמה יש פנים להתפלל. היא לא חטאה. אני היקיתי אותה, פצעתי אותה. היא צועקת על השם, אז עכשיו אני אסתוף את האוזניים, היא צועקת על מה שהמכות שאני נתתי לה, לפחות שנשמע את הצעקות שלה. בצורה כזאת יותר קל להיכנס, אבל לפעמים זה לא עושה את העבודה עד הסוף. כי זה לא נקלט. זה נשאר כאילו בתחום של הקדושה, כל פעם בתפילה הלב מתרגש עוד פעם, אבל זה לא עובר את ה... זה לא נכנס לאיך שזה צריך להיכנס. המושג של ואתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש זה בדיוק הנקודה הזאת. כשאומרים על מישהו שהוא גוי קדוש, מה זה מושג גוי? גוי זה עם, נכון? איזה עוד מילה, הצירוף הזה של ג' ו' י' זה מזכיר גם את המילה גב, נכון? מה זה גב? גוף. יהודי צריך להיות קדוש גם עם הגוף שלו, צריך לקדש את הגוף, צריך לקדש את הנפש הבעמית. גוי יש הרבה גויים. מי לא יראה מלך הגויים? גויים יש הרבה. בכל מלכי הגויים ובכל איך כתוב שם. בכל מלכותם אין כמוך. וישראל כעם הוא קדוש. הוא לא שהקדושה שלו זה מתי שהוא נמצא בבית כנסת, בית המדרש, אלא מתי שהוא בשוק הוא קדוש. זה נקרא אתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש. כשהוא מקים ממלכה, אז הממלכה היא ממלכת כהנים. לא מתי שהוא במדבר, מתי שהוא מתנתק מענייני העולם הזה. מתי שהוא מקים ממלכה, הממלכה זה אומר ממשלה, משרדי ממשלה, שרים, סגני שרים, צבא, משטרה, בתי סוהר, בתי חולים, כבישים, ביוב, הכל, ממלכה. ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה חידוש. ואנחנו לא מצליחים לעשות את זה. לא בציבוריות ולא בפרט. שהחול יהיה קודש, זה מלחמת עולם. ועל זה חרפה שברה ליבי. זה החרפה שלנו. שהנשמה איתנו, ואנחנו מתביישים ללכת איתה ברחוב. איך הרחוב נראה? זה פשוט. זה בושה. חרפה שברה לבי ואנושה. ככה הוא מתחיל את, את התורה. אז הבנו את הכאב. נכון? הבנו את הכאב. עכשיו מה שצריך להיות, צריך למצוא את התשובה. ואחרי שמצאנו הרבה תשובות, בהתחלה היה לנו כאב אחר. אני רק רוצה לשחזר את זה בקיצור. בהתחלה היה לנו כאב שהתפילה הרגיזה אותנו, והתורה הרגיזה אותנו. ברחוב הרגשנו מצוין. עכשיו הכאב שלנו הוא הפוך. בתורה ובתפילה אנחנו משתחררים, טוב לנו. אנחנו מקשיבים לנשמה, יש אמפתיה, יש חיבור מחדש של כל החלקים במציאות שלנו. זה תיקון השבירה. אבל כשמגיעים ברחוב, מתביישים ללכת ברחוב. יש בתוכי נשמה כזאת, איך אני הולך ברחוב איתה? תראו מה קרה לנו, משהו התהפך. עכשיו צריך לפתור את הכאב הזה. ובשביל זה דיברתי כל כך הרבה, כי בדרך כלל הכאב הוא כאב אחר. ואם מתחילים ללמוד את התורה והיא עונה על כאב הפוך מהכאב שלנו, אז לא נבין בכלל. לא עזרו כל המפרשים וכל הפלפולים. אם אתה לא מבין מה כואב לבן אדם שכתב את זה, אז אין סיכוי שתבין אותו, הוא מדבר בשפה אחרת. טוב, כאן כתוב לשון רבנו זיכרונו לברכה, זאת אומרת שזה לא נאמר ביידיש שנכתב בעברית על ידי תלמידים. יש תורות שנכתבו בעברית בכתיבה סימולטנית. זאת אומרת, הרב דיבר ורבי נתן כתב. רק הרב דיבר ביידיש, רבי נתן מיד כתב על המקום בעברית. הוא היה כותב מהר מאוד. אבל זה נכתב על ידי הרב בעצמו, כמו שאומרים. הוא בעצמו כתב את זה, והלשונות כאן הם יותר מדויקים. לא תמיד זה מדויק עם דקדוק או עם כאלה דברים, אבל יש בזה הרבה דיוקים. מי שבקיא בספרים ובהגדרות קבליות וכל זה, אז רואה שבלשונות האלה כל מילה זה... אני לא יודע אם אנחנו נגלה את זה, אבל... אתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. כתיב, חרפה שברה ליבי, היינו, החרפות והביזיונות שוברים ליבו של אדם. היום קורא את זה, הוא מגיע מהרחוב, הוא חושב שמדובר על בן אדם שיושבים עם חבורת ליצים וצוחקים עליו. מפורש שלא מדבר על זה. ממש לא. הוא מדבר על זה במקומות אחרים. וגם דוד המלך בתהילים לא מתכוון לזה, כי יש פסוקים שמדברים על זה במפורש. יסיחו בי יושבי שער ונגינות שותי שחר ויחר פתם כל היום. יש פסוקים בתנ"ך בספרים אחרים חוץ מתהילים, כל היום מגינתם. יש הרבה פסוקים שהנביא, המלך, הצדיק מתלונן על זה שהוא נהיה לחרפה בעיני כל, והתלונה היא לא על עצמו אלא על הקדושה, שהקדושה היא לדאג ולכלס. פה חרפה שברה ליבי, ואיך כתוב? באנושה. וקבל לנוד ועין ולמנחמים ולא מצאתי, חרפה שברה ליבי, זה לא חרפות שמישהו מחרף אותו, אלא בן אדם אומר, אני מרגיש, אני כל כך מתבייש שהלב שלי נשבר לרסיסים. הוא מתלונן על משהו שכאילו, זה מתהליך פנימי כזה. והתיקון הוא, מה בכל אופן התיקון? אמרנו, הקלקול הוא שבתפילה זה עדיין הכל מחובר, בתורה הכל מחובר, אבל כשמגיע החוצה הכל מפורק. מה התיקון? התיקון על ידי שמקשר את ליבו. מי יושב לנו בלב? איזה נפש? מקום משכנה בלב בעיקר. מה? יש נפש רוח נשמה של הקדושה, שיש הנשמה במוח, ההתפשטות שלה בלב, או יש עוד התפשטות, ההתפשטות הזאת קוראים לרוח. וההתפשטות היותר נמוכה זה הנפש, זה בכבד. אבל אלה משתי הנפשות, עיקר המקום שלו זה בלב. מה יותר סובייקטיבי בבן אדם, הלב או המוח? מה יותר אובייקטיבי? איזה נפש יותר אובייקטיבית, איזה נפש יותר סובייקטיבית? האלוקית יותר אובייקטיבית, נכון? עכשיו הכלי צריך להיות דומה לאור. הלב שלנו הסובייקטיבי, האגו, הוא מקום משכן הנפש הבאמין. המוח הוא מקום משכן הנפש האלוקית. ודאי שמקרינים אחד, אם היה ככה אז לא היה ביניהם קשר, הבן אדם היה סכיזופרן לגמרי. הם נפגשים איכשהו בהכרה, אבל הם נפגשים בצורה כזאת שבעיקר כל העבודה שלנו זה והשבות אל הרביך. במילים אחרות, מה זה השבות אל הרביך? תהפוך את הנפש הבעמית שלך לחסיד. יש לך הולך לעשות את כל העולם חסידים, קודם תהפוך את הנפש הבעמית שלך לחסיד. חסיד של איזה רבה? של הנפש האלוקית שלך. יש לך בתוכך אדמור גדול וקדוש, ובתוכך לידו שכן דלת מול נקס דור, יש איזה אחד פורה קול. אז ואתה, יש לך איזה מין דיבור עם שניהם. אז תקבץ את כל החלקים, תחבר אותם, תושיב אותם, שישוחחו קצת, תעשה מלם ומעל אותם משותפת לשניהם, הם לא מכירים אחד את השני כמעט. התיקון הוא שמקשר את ליבו לנקודה שייך לליבו בעת הזו. הנקודה, איזה ספירה נקראת נקודה? חוכמה. החוכמה של הנפש האלוקית. המדרגה הגבוהה בנפש האלוקי.
זה כתוב שהמלכות יופרת מנקודה לעולם.
יש לפעמים שהמלכות נקראת נקודה. יש נקודת הרשימו, יש הרבה, אבל בדרך כלל, כאן, הוא מביא אחרי זה את הפסוק, פי ידבר חוכמות והגות לבי תבונות. אז הוא מדבר שהנקודה השורה בפה, הטכניקה של החיבור זה על ידי הדיבור, אבל הנקודה הזאת היא נקודת החוכמה. הוא אומר מפורש בהמשך, החוכמה היא נקודה. אז ודאי, יש עוד חוכמה היא נקודה, לא כל נקודה תמיד זה חוכמה, זה ברור. התיקון הוא על ידי שמקשר את ליבו לנקודה השייך לליבו בעת הזאת. מה פירוש? הלב שלנו הוא עדיין בקליפה, אבל גם בקליפה יש משתנים גוונים כל יום, נכון? זה לא דומה הלב שלי היום, יכול להיות שהיום בקליפה אחרת. היום הלב שלי רוצה כבוד, אחר הלב שלי רוצה איזה תאווה. מחרתיים הוא, לא יודע, מחרתיים הוא רוצה לעבוד את השם כדי לזכות לאיזה, רוצה לתפוס טרמפ על התורה ועל המצוות ועל התפילות ועל הכל. הכל הקליפה, כל פעם הוא נראה אחרת. יש לכל ניואנס כזה, יש מקביל בתוך הנקודה. כי כל מה שיש בקליפה, יש בקדושה. הקליפה זה תמונת ראי. אם אני יודע לזהות את מה שגועש בקרבי, הרוח שערה של הקליפה, שגועשת בקרבי היום, אם אני יודע לתת לה שם, וזה עבודה, לתת לה רגשות שם, זה עבודה. הרבה פעמים אנחנו נכשלים בזה. צריך לעשות משדר נוסף. אנחנו מתחילים לחשוב, מה עובר עליו? נותנים שם, אחרי זה, לא, זה לא בדיוק. אם אתה ממשיך לנדד לעצמך, אתה מוצא שזה לא בדיוק. אתה נותן עוד שם, אתה רואה שזה לא בדיוק. לפעמים אתה נשאר בלי שם, לפעמים זה לוקח חודש. אבל לכל פנים אתה מזהה, אתה יודע להתאים לזה או שם, או תמונה, או ריח, או ניגון, או משהו. וזה לקטלג את זה באיזה אופן שתוכל לזכור על מה אתה מדבר. ואז אתה יכול למצוא את המקבילה בקודש. אם אתה יודע לתת לזה הגדרה, אז יכול להיות שהמקבילה בקודש נראית אחרת לגמרי. אבל זה דומה, כי ממנו זה משתלשל ממנו, זה בא משם. זה נקרא הנקודה ששייך לליבו בעת הזאת. זה פירוש שרבי נתן כותב בליקוטי הלכות. שימו לב, יש כאן עוד שני פירושים. יש פירוש אחד שנקודה שייך לליבו בעת הזאת, אז לפעמים זה נשבת עם עצמך, לפעמים צריך לחפש את הנקודה עם צדיק, ולפעמים לחפש את הנקודה עם חבר. לשבת עם עצמך זה עם הקדוש ברוך. זה פירוש אחד. ויש עוד פירוש, הנקודה ששייך לליבו בעת הזאת, יש משהו שנקרא נקודה, זה תורה שבכתב. תורה שבכתב נקרא נקודה יחסית לתורה שבעל פה. הנקודה ששייך לליבו בעת הזאת זה החומה של אותו יום. שלושת הפירושים כתובים, כתבו חסידים בדור הראשון, תלמידים של רבי נחמן. אבל רבי נתן כתב את הפירוש שאנחנו הסברנו עכשיו. זה הפירוש הכי פשוט והכי הכי מדויק. זאת אומרת, יכול להיות שכבר את החומש למדת ולא ראית שם שום דבר, ודיברת עם כל החברים שלך ועם כל הצדיקים ודיברת עם השם. למה? כי אתה לא מדויק על עצמך. אבל אם אתה מוצא את הנקודה ששייכת ללב שלך באותו יום, אתה יודע בדיוק, אתה יודע באיזה ביצה אתה נמצא, אז אתה גם יודע מה ימשוך אותך משם. אבל איך עושים את זה? אז הוא לא מסביר כאן. הוא אומר את זה בהמשך, הוא אומר שזה נעשה על ידי הדיבור. תכף נראה מה הכוונה. ועל ידי זה נתבטל החרפה השורה על ליבו. מה פירוש? איזה חרפה היה לנו? בוא נזכר. מה הייתה החרפה? שאין חיבור. שכל החיבור הוא רק בתפילות ובתורה. אוקיי? לא החרפה הראשונה הראשונה שאין לחשק להתפלל ואין להפך. עכשיו הייתה לחרפה אחרת. בתפילה אני מרגיש מצוין, בתורה אני מרגיש מצוין. כשמגיע לרשות הרבים, אז זה נורא ואיום. כשאני מגיע לעסקים עם האדם, אני מגיע לעבודה, אני כאילו אמר נבל בליבו אין אלוקים. כאילו שכחתי את הכל. אני מתפקד כמו גוי. ואומרים לי להיות גוי קדוש. אני לא יכול. אני מתבייש מזה. הוא אומר, אם תתחבר לנקודה שלך, יכול להיות שבתפילה היה חיבור בין החלקים, אבל זאת לא הייתה הנקודה שלך. אתה צריך לעשות איזו עבודה מיוחדת, או בתוך התפילה, מי שזוכר, מי שזהיר לו, או לפני התפילה או אחרי התפילה. תמצא את הנקודה שלך ותתחבר למקום הזה בקדושה, אבל תעשה את זה בדיבור, כי אפשר לעשות את זה גם במחשבה. אז הוא מדגיש, אם אתה רוצה שהנפש הבאמית תזהה, תן שזה יעבור דרך איזשהו ממד פיזי. מחשבה לא מקדשת את הנפש הבאמית. יש לי מישהו, טניה? תעביר את זה, תעביר. תודה רבה. זה כתוב בהלכה. הרעיון שאמרתי עכשיו, מה אמרתי? אמרתי שמשהו שלא עובר דרך מימד פיזי לא יכול כל כך לקדש את הנפש הבאמית. עכשיו, בהלכה כתוב
כמעט סתם במקום.
אני קורא את תחילת פרק למדחה בספר התניה. כתוב שם כך, אם כל הנעל, יש פה את המקבילה, לא בדיוק, אבל בצורה אחרת. הם תמיד אומרים את אותו דבר, כל אחד בשפה שונה לחלוטין. זו עבודה גדולה בשביל לראות שבסוף הם אומרים את אותו דבר. אבל אחרי זה הוא מסיים, כל הנעל יובן היטב פסק ההלכה, הארוחה בתלמוד ופוסקים, דהרהור לב כדיבור דמי. מה קוראים שהרהור לב כדיבור דמי? אתה הרהרת, עדיין לא דיברת, זה עדיין לא שווה כלום, ואם קרא קריאת שמע במחשבתו ובליבו, לבד, בכל כוח כוונתו, לא יצא ידי חובתו, וצריך לחזור ולקרות. וכן בברכת המזון דאורייתא, הוא נשאר ברכות דרבנן, הוא בתפילה, בתפילה הוא לא כותב אם זה דאורייתא דרבנן, כדי זה יש מחלוקת, אבל הנוסח הוא ודאי דרבנן, אם הוציא, ואם הוציא, זהו, אז הוא צריך להתפלל, אם הוא רק במחשבה התפלל, הוא אמר את הברכות, או למד, קריאת שמע, מה הוא אומר? הוא לא מביא לימוד. בלימוד הרבה פעמים לומדים עם חבר, אז אם אחד קורא, הוא מוציא את השני ידו חובה, כמו בקידוש. אבל בעצם גם לימוד צריך להיות בלכתחילה, אם זה לא מפריע, צריך להיות לימוד בדיבור.
ודיברת
בה. ודיברת בה. ודיברת, יכול להיות צריך לקרוא קריאת שמע. כל דבר שלומדים. כל דבר, אבל כאן הוא מסביר גם למה, תכף נראה, אני פוגש את מה שדיברנו עכשיו. עכשיו, מה יהיה להפך? אם הוציא בשפתה ולא כיוון ליבו, יצא ידי חובתו בדיעבד, בדוחק. ואין צריך לחזור לבד מפסוק ראשון של קריאת שמע, שזה כולל גם ברוך שם, וברכה ראשונה של תפילת 18. כדי תברש פרק ב' ברכות, עד כאן מצוות כוונה, מכאן והלך מצוות קריאה. אומר, למה זה? והיינו. משום שהנשמה אינה צריכה תיקון לעצמה במצוות, רק להמשיך אור לתקן נפש החיונית, שזאת הנפש הבאמית שאנחנו מדברים עליה, והגוף, על ידי אותיות הדיבור שהנפש מדברת בהי מוצאות הפה, וכן במצוות מעשיות שהנפש עושה בשאר עברי הגוף. ותקימת שפתיו אבי מעשה הוא מזכיר, אני לא זוכר איפה, אבל הוא מזכיר את זה. זה גם נקרא עשייה. ותסתכלו אחר כך את כל הפרק, יש פה קטעים ארוכים שקצת קשה לך לקרוש, אבל זה מאוד קרוב, מאוד נוגע על כל פנים. אתן לך את זה אחר כך.
מה עם עבודה סוד גבוה?
מה?
עבודה סוד גבוה. שזה מעלה...
לא, עבודה סוד גבוה זה לא זה. עבודה סוד גבוה, יש... הוא כותב, פה הוא כותב על עבודה סוד גבוה, הוא כותב שני פירושים.
משהו שזה לא תיקון הנפש הבהמית.
כן, כן. הוא כותב שיש... הוא כותב שהביטוי עבודת סוף גבוה והביטוי בני עלייה שמוזכר בש"ס, ראיתי בני עלייה ומועטים, הוא כותב זה היינו הך, אז הוא כותב שני פירושים על בני עלייה, ואחד זה מה שאנחנו למדנו ואחד מה שאתה אומר. ושניהם הוא מסכים, עכשיו זה ידוע בחסידות, גם בספרי דרוש, שאם אתה אומר שני פירושים על אותו ביטוי, יש בשני הפירושים האלה קשר. שהצורך גבוה זה... גם הצורך גבוה, הוא מסביר את הצורך גבוה ליחד הקודשבריחו שכינתי פה, בעולם שלנו. אז בסוף בסוף הצורך גבוה הכי גדול שיהיה פה תיקון. הוא דבר על זה הרבה, הוא מביא על זה תיקוני זוהר. איזו חסיד המתחסד עם קונו, אז בזוהר כתוב ליחד הקודשבריחו שכינתי בתחתונים, קונו מכאן בתיקוני זוהר. ופה הוא מסביר את זה גם בגלל את הקודש, לדברים שלא למדנו. עריכות שלמה, אבל על כל פנים, הצורך גבוה זה להפסיק לחפש מה אני רוצה ולהתחיל לחשוב מה הוא רוצה. והוא רוצה שהנפש הבאמית תתקרב. היה ביטוי אצל חסידים שיש בכל יהודי יושב גוי בסוף. זה הגוי קדוש שאנחנו מדברים עליו. שלגוי הזה פונה הקדוש ברוך הוא ואומר אתה גוי, אבל תהיה גוי קדוש. זה ביטוי קלאסי, זה מופיע ב... לא יודע, זה אפילו מודפס, אני חושב, הביטוי הזה. גוי שישנו בכל אחד ואחד מישראל. אבל יש עוד ביטוי שזה עבר מפה לאוזן. לא רוצה להגיד את זה בקול. אמרו שאצל כל יהודי יושב משנגד קטן. לא גוי, משנגד יושב משנגד. וזה היינו אח בעצם. אז שיהיה משנגד קדוש. כן. זאת אומרת, יש עניין לקרב את הנפש הבאמית שיהפוך להיות החסיד של הרבי הגדול והקדוש, שזה הנפש האלוקית של אותו בן אדם עצמו. וזה בעצם המושג האמיתי של חסיד. ובזה אפשר גם להבין את כל הנושא של התקשרות לצדיקים. זה עוד אופן להבין מה זה נקרא להתקשר לצדיקים. הרבה פעמים אנשים שואלים מה צריך את הצדיק, יש לי את הקדוש ברוך הוא. אז כמו שבן אדם יגיד מה אני צריך את הנשמה שלי, יש לי נפש הבאמית, יש לי את הקדוש ברוך הוא. אבל אם יש לי את הנפש הבאמית ואת הקדוש ברוך הוא, אז אין את החיבור ביניהם. כי הקדוש ברוך הוא מופשט, הוא גבוה, הוא אינסוף. הוא לא בגובה העיניים. אני לא יכול לרחם עליו, אני לא יכול להזדהות איתו, אני לא יכול להזדהות עם הצורך שלו, אני לא יכול להזדהות עם הכאב שלו. עם הנשמה אני יכול לרחם עליה, אני יכול להבין שהיא זה תפילה. אני יכול להזדהות עם הכאב שלה, אני יכול להזדהות עם בקשת התחנונים שלה. אם מתחננת אני שומע, אז אני מתחיל ספונטנית להתחנן. מה? הנשמה היא הצדיק. עכשיו, בכלליות, כמו שאומרים, מסתכלים על כל העם, אז יש את הצדיק. אם מסתכלים על כל העולם, אז יש את עם ישראל. עם ישראל זה כמו הלב, הצדיק הוא כמו הלב, והנשמה כמו הלב.
גוי צדיק שומר אמונים. גוי צדיק שומר אמונים.
גוי צדיק שומר אמונים. אז זה צריך להיות גוי קדוש וגוי צדיק. יש לנו גוי שצריך לטפל בו. צריך לעשות שם, אני לא יודע, לעשות לו סמינר ערכים לא צריך, כי הוא כבר דתי. אבל לצאת איתו לשדה להתבודד אולי כן צריך. הוא אף פעם לא עושה את זה, אפילו כשאנחנו יוצאים לשדה הוא נשאר בבית. הוא נשאר בביזנס בעצם. אפשר לצאת איתו בלי ללכת סנטימטר. זה עבודה, צריך לעשות את החיבור, והחיבור נעשה על ידי האיברים הפיזיים של האדם. על ידי הפה, על ידי האוזניים. או על ידי המעשים. ואותו דבר, אם אנחנו נרוץ כל היום לעשות טובות לחברים שלנו, ורץ לדבר מצווה או בורח מן העברה, כשמשתפים את הגוף, הרבה יותר קל לקדש את הנפש הבעלית.
כבר לפי זה עדיף על המעשים אשר דיבור, אם זה רוצים.
נכון, אבל להיות שזה עניין קוגניטיבי, אז קשה מאוד רק עם מעשים, כי צריך לקדש גם את השכל של הנפש הבעלית, לא רק את המעשים. אז הקדוש ברוך הוא דורש את כל הספקטרום. שפרתי פעם סיפור, למשל מגיע מהגויים, אבל היה אחד שהלך לקנות תרנגולת, בשביל חברים, היה לו חפלה בבית, וכל התרנגולות נמכרו. בחור תרנגולת חיה על המשקל, הוא הגיע, הוא נשאר תרנגולת אחת במחסן, הוא מוציא לו את זה, המוכר מוציא לו מהמחסן, שם לו את זה על הזה, הוא אומר $5. טוב, הוא אומר, יש לך יותר גדול. אז הוא נכנס למחסן חזרה, משתובב עם זה קצת, מוציא את זה עוד פעם, תותה אחת, שם על הזה, $8. אז הוא אומר, אתה יודע מה, תביא את שניהם. ואז הוא בצרות. אז זהו, אז היה לנו משגיח בישיבה שהיה מתאר שני טיפוסים. יהודי יקר, יהודי מאוד יקר, היה יהודי גאון. הלכות קידוש החודש ברמב"ם היה יכול לתת איזה שיעור. הוא היה גאון, סדר גודל, לא מצוי, פשוט, אין כאלה. והוא היה מתאר שני טיפוסים, היה תאר טיפוס של המתמיד, שיושב ולומד וזה, והוא כל היום הוא מוסר לקדוש ברוך הוא מתנה רק את הראש שלו. סנטימטר לזוז בשביל יהודי אחר הוא לא מוכן. ויש אחד כזה, הוא אומר, שרץ את כל העיר בשביל הכנסת קלה, בשביל הלוויית המת, בשביל פדיון שבויים, בשביל 5 דקות לשבת ליד ספר הוא לא מסוגל. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, קח את הרגליים שלי מתנה, את הידיים שלי, את זה. הראש שלי, אין לך כניסה, זה בשבילי. זה אני שומר לעצמי. והקדוש ברוך הוא אבל רוצה את שניהם. הוא אומר, תביא את שניהם. אז אנחנו בבעיה. צריך לזכור את זה, ובשביל זה הדיבור זה הנקודה המרכזית שמקשרת את הכל. מצד אחד, כשאנחנו עריפים אין לנו כוח לדבר, אנחנו רוצים לקרוא רק עם העיניים. זה מאמץ פיזי. מצד שני, עובר דרך זה משהו של שכל, משהו עם תוכן, לא כמו במעשי. החיבור של שני אלה שם את הדיבור במקום כל כך מרכזי, שעם הדיבור אפשר לשנות את כל המערכת. שזה דיבור נקרא הנהגה, דיבור אפשר להנהיג את הכל. עכשיו נגיע לצדיק. דיברנו הרגע, מה אמרנו הרגע, המילים האחרונות? דיבור זה לשון הנהגה. אז זהו. עכשיו מדברים על הנהגה. ההנהגה שייכת לצדיק. צדיק עוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. בכל יהודי יש נקודת צדיק, ואם הוא גוזר, אבל הוא גוזר בדיבור, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אז זה לא סתם, העבודה הזאת של להתפלל וללמוד בדיבור, וכמו שאמרנו בתחילת השיעור, להקשיב לדיבור, אפילו אם אני, זה לא בראש שלי עכשיו להתפלל בכלל, אין לי כוח להתפלל. אני לא מזהה עם שום דבר, אבל אני מקשיב מתוך סימפתיה למתפלל האמיתי. בליקוטי תפילות, בתפילה על התורה הזאת, הוא כותב, ריבונו של עולם, זה שאני לא אמיתי זה כאילו, לא אומר את זה במילים האלה, זה שאני לא אמיתי זה דבר ידוע. אבל הרי בפנימיות יושבת נשמה, שמה שהיא עושה זה אמת לאמיתו לגמרי, בתכלית. אז הוא מתפלל שהוא יקשיב לנשמה שלו, זה התפילה. אז זהו, ברגע שאני מקשיב, איך הממשלה ביד הצדיק? אם אני מקשיב לצדיק, אם אני לא מקשיב, הקדוש ברוך הוא צריך לשמוע בכל הצדיק, צדיק עוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. אבל בני אדם לא חייבים לשמוע בכל הצדיק, יש להם בחירה. אם הם לא שומעים בכל הצדיק, אין הצדיק שום ממשלה, הוא בגלות. הממשלה ביד הצדיק לפעול פעולות כרצונו, כמו שדרשו חכמנו זרונם לברכה, צדיק מושל ביראת אלוקים כתוב, מי מושל בי צדיק, זהו בחינת ליוסף, מידת היסוד, צדיק יסוד עולם, יוסף הוא השליט, והוא שורש כלליות נשמות ישראל, זה צדיק אחד שהוא הצדיק של כולם. אם מסתכלים ככה, כמו שאפשר להסתכל על, בכלל תגיד, הקדושה יחסית למדרגות אחרות, זה אחד מול רבים. מי שזוכר את הסיפור של החיגר וסיפורי מעשיות. יש אלף ערים. מאחורי האלף ערים יש עוד אלף ערים. מאחורי האלף ערים השניים יש את השבעים, והם פרים ורבים, והם עד אין קץ, כאילו. נקרא בזוהר טורא דפרודא. זה הקליפות. קליפות תמיד אומרים קליפות, בלשון רבים. והקדושה זה השם אחד. זה אחד יחיד ומיוחד. אין בליבנו אלא אחד. הלולב, התימנים מבטאים לא לב. כן, לא לולב, לא לב. זה מסורת אחרת בניקוד. זה הלב שלנו אליו. זה בעצם הנשמה. הנשמה יש לה רצון אחד. כל התרי"ג מצוות זה רצון אחד ויחיד. הנפש הבהמית רוצה מיליון דברים. אותו דבר הצדיק יחסית לכולם, הצדיק רוצה דבר אחד, הוא רוצה את רצון השם, הוא רוצה להמליך את השם בעולם, זה העניין שלו. כל היתר, כל אחד, איש לדרכו טעינו, כל אחד רוצה משהו אחר, הוא מתפקד בין כולם כמו נפש אלוקית בתוך הרצונות של הנפש הבהמית. אם בן אדם בציבוריות, בכלליות, הוא מקשיב לצדיק, בתוך הנפש שלו, העבודה הפרטית שלו היא הרבה יותר קלה. אבל אם הוא נותן כתף סוררת, את העבודה הפרטית שלו הוא מסכים לעשות, אבל מבחינה ציבורית הוא נפרד לעצמו, כאילו, הוא לא רוצה, אז הרבה יותר קשה לו. והם הענפים שלו, המקבלים ממנו, זה כמו, בדיוק כמו עץ, גזע יש אחד, ענפים יש הרבה. אבל הענפים, אם לא יקבלו ממנו, הם יתייבשו. ועיקר הממשלה, מה הממשלה שלו? עיקר הממשלה להעיר ולהתעורר מבם לעבודת השם יתברך. זה הממשלה. ואותו דבר בתוך כל אחד, מה עיקר השינוי שאנחנו רוצים לפעול בנפש הבאמית שלנו? אנחנו רוצים לפעול שינוי שהנפש הבאמית שלנו תתעורר כבר סוף סוף. שלא רק תשב ליד אותו יהודי יקר ותקשיב איך הוא מתפלל, אלא שהיא בעצמה תתחיל להתפלל. ואז הבן אדם באמת זוכה לדעת. כי דעת זה חיבור. קודם כל דעת זה לא רק חיבור בינינו לבין השם יתברך. דעת זה חיבור בתוכנו. בין הנפשות שלנו. צריך לחזור עוד פעם על התרגיל ההוא שדיברנו פעם. זוכרים את השמונה שאלות? אני זוכר. טוב, אולי בשיעור הבא. יש לי תרגילון כזה, אתה לא חושב? דיברנו על זה פה. אז בקירות האלה, אנשים התחלפו, לא כולם. יש תרגיל שאם עושים אותו אפשר יותר בקלות להביא את כולם להקשיב אחד לשני. אבל אחרי תכלות הכל עדיין צריך את הממד של הדיבור, את הממד של התפילה. זה צריך להתפלל בכוח. המשמעות של תפילה בכוח זה לא לצעוק של השני יהיה חור באוזן. תפילה בכוח זה תפילה שאין לי אור כשאני בחושך. כמו בגשמיות, בחושך משתמשים בכוח במקום באור. באור יש יותר רואים איך להשתדר. בחושך מנצלים את הכוח, אין מה לעשות. תפילה, אפילו שאנחנו בחושך ואנחנו, החרפה עצמה היא חושך. וצריך את, את הדיבור ואת הכל זה, ואז אפשר לעשות את החיבור, נדבר על זה עוד בלי נדר בפעם הבאה. נשאיר את זה פה, לא גמר נפיל את הקטע, אבל כבר מתחיל להיות מאוחר. נתראה עוד שבוע הבא.
אתה צריך להביא את זה של מה? 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 אתה צריך להביא את